שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
השבוע אנחנו קוראים פרשס ואסחנן, ובפרשס הוא יש כמה וכמה מצוות, אבל יש עניין מיוחד לדבר בנושא שמירת הגוף והנפש, משום שאנחנו מתחילים את בין הזמנים. ובכל שנה ושנה, ללא יוצא מן הכלל, לדאבון נפש, לכאב ליבי, אנחנו מאבדים נפשות. בכל שנה, ישיב ובוכם יוצאים לחופש בארץ ובחוץ לארץ. ולא מספיק מקפידים. ונשמרתם מועד נפשותיכם. בחורים טובעים, מתייבשים במדבריות, תאונות דרכים. ובכל שנה ושנה, כאשר יוצאים לפוש, לנפוש, להנות, וזה לגיטימי, זה מותר. נהגו כך דורות רבים. אבל זה כאב לב שיש משפחות שמשלמים מחיר בלתי אפשרי באובדן נפשות. אז היום אנחנו נעסוק בסוגיה של שמירת הגוף והנפש. פעמיים נצטווינו במצווה זו. לברוח מן הסכנה, להימנע מן הסכנה, ושתי המקורות בפרשת השבוע, רק איש המלאכו, ושמו נפשך הוא מאויד. ובהמשך הפרשה, ונשמרת מאויד לנפשו יסייכם. משתי המקורות האלה, כותב הרמב״ם פרק י' א' מהלכות סוצח ושמירת הנפש, שתי הפסוקים האלה הם המקורות, לחובה להימנע מן הסכנה. פיקוח נפש דורך כל המצווה שבתוירו, ועיבוד הנפש רוצח מן העבירות החמורות שיש בתוירו. עוד נצטווינו להציל את הנפש, לא יסעמד על דם ריחו. אבל מכל המקרואות האלה לא ידענו שאדם צריך לברוח ולהימנע מלהסתכן, אלא משתי הפסוקים הללו. ואני רוצה להדגיש שבכל שאר המצווה שבתוירו, מצוות עשי ומצוות לא יססה, אנחנו לא מוצאים אפילו פעם אחת שמילות ההדגשה מאוד, שצריך להיזהר מאוד. ובשתי המקראות שבהם למדנו, המצווה של מניעת ההסתכנות, בשתי המקראות כתוב מאוד. הישום הלכו בשמו נפשך הוא מאויד, ונשמרתם מאויד לנפשו יסייכם. וסוגיות רבות מצינו במרחבי השס, שמהם למדנו את המצווה הגדולה של מניעת הסכנה. ואני הולך פחות או יותר לפי סדר השס, ברוכס למד בייז ומד בייז, מסכת שבס למד בייז ומד א', בתנס דף חוף ומד בייז, ועבוד אזור דף יוד בייז, בכל הסוגיות האלה למדנו דוגמאות שונות שאדם צריך להימנע מן הסכנה, והלכות אלה מפוזרות גם בשולחן אורך, ביורדי עקוף תת זין, יורדי עקוף עין תת, חושב משפטוף חוף זין. הסימן היחיד שמופיע בשולחן אורך ואיננו מופיע בטור, זה חושב משפטוף חוף זין. תוף חובוב מסתיים טור חושב משפט, אביס יוסף הוסיף סימן אחד. תוף חובוב בטור זה המצווה להציל את הנפש, לא יסעמד אדם ריחו, ושכנו אחראה צורך להוסיף סימן אחד, לא רק להציל את נפש הזולת, אלא גם להימנע ולמנוע סכנה. והמצווה הזו, למנוע ולהימנע, אני בכוונה נשתמש בלשון כפולה, כי אנחנו מוצאים את המצווה הזו בקום ועשי, ומקור המצווה ואוסיסו מקל לגגחו, והתורה מפרשת מה המצווה של מעקה, פן יפול הנפל, ולסוסם דומים בביסחו. ממצוות מעקה למדנו שאדם צריך ליזום, לעשות מעשים, לפעול פעולות, לבנות מעקה כדי למנוע את הסכנה, וזו מצווה בקום ועשי. ואנחנו מוצאים את המצווה הזו גם בשבע על תעשה. חזל אמרו שאסור ללכת מתחת לקיר שמת ליפול. מתחת לעץ שעומד לנפול, אסור לשתות מים מגולים, פן יש במים ערס נחשים, אסור לשתות מן המעיינות בלילה, אולי יבלע עלוקה, ועלולה להזיק לו בתוך המעיים שלו, בתוך בטנו. אז אנחנו מוצאים בהלכה מקורות רבים שאדם צריך בשבע אל תעשה להימנע מעשיית מעשים שעלולים לסכן אותו, וגם לפעול פעולות ולעשות מעשים למנוע סכנה, וזאת למדנו ממעקה. אבל המקור הוא, כפי שאמרנו, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. ומניין לנו שזה המקור? מסופר בברוכס למד בייז עומד בייז. יש סיפור שהגמרא מספרת על חוסד אחד שהיה עומד בתפילה, ועבר ידו שר, שר חשוב, השר היה גוי, והשר הקדים לו שלום, והחוסד לא הגיב, הוא לא החזיר לו שלום. והשר עומד ומצפה ומחכה עד שיגמור את תפילתו, ואחר כך אומר לו השר, יהודי יקר, בתורתכם כתוב וישמור לכם ושמור נפשכם מאוד. אילו אני הייתי מוציא את החרב, את הסייף שברשותי, והייתי מתיז את ראשך, הייתי מוריד לך את הראש, אף אחד לא היה תובע את דמך. איך אתה מעיז לא להחזיר לי שלום ולהסתכן, ואתה עובר על מצווה שכתובה בתורת שלכם, ישמור לכם ושמור נפשכם מאוד. והחוסד עונה לאומתו, אמשול לך משל מה הדבר הדומה. אם אתה היית מדבר עם המלך, ומישהו היה מקדים לך שלום, האם היית עונה לו, אומר השר ודאי שלא? זה לא כבוד מלכוס, כשאני מדבר עם המלך אין אדם אחר. זה חוצפה באמצע שיחה עם המלך לענות לאדם אחר, ודאי שלא הייתי נוהג כך. אומר לו החסוד, ואני הייתי מדבר עם מלך מלכי המלוך המקודש ברוך הוא. דיברתי עם המלך, עם הגדול מכל המלכים, עם מלך מלכי המלוך המקודש ברוך הוא. עמדתי בתפילה ודיברתי עליו, איך יכולתי לענות לבשר ודם. למה זה לא של החוסד? השר קיבל את דבריו, הוא ברכה נפרד ממנו לשלום. אומר המרשו, הפסוק הזה שימש בפי השר כמקור שאסור להסתכן. אבל זה תורה של גוי, והדברים אינם נכונים. כי הפסוקים האלה מתייחסים לסכנות רוחניות. צודק המרשו לפי פשוטו של מיקרו. אני רק אקרא את שני הפסוקים האלה, לפי פשוטו של מיקרו ודאי שהמרשו צודק. הפסוק, ראי למדתי אסכם חוקים ומשפוטים, מי גוי גודל שלא ילם קרוי ומילוב, מי גוי גודל שלא חוקים ומשפוטים, צדיקים כתורה תורה הזויס, ואז מוישה רבינו מצווה את בני ישראל, רק השם הלכו, ושמו נפשך מועד, פן תשכח את הדבורים מה שרואו עיניך, ופן יסירו מלבבך כל ימי חייך והוידעתם, לבונך ולבני בנך, מוישה מזהיר את ישראל, השם הלכו, אל תשכחו את מעמד הר סיני, תעבירו את הדברים לדורות הבאים. הרי שהפסוק מדבר, שמו נפשך ומאויד, פן תשכח את מעמד הר סיני, מדובר על סכנות רוחניות, וכך גם המקור השני, ונשמרת מאויד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונו, ביום דיבר השם אליכם בחורמת תחוויש, פן תשחיסון, ועשיתם לכם פסל תמונס כל סומל. הרי ששני הפסוקים מתייחסים לעבוד אזור למעמד הר סיני, צודק המרשו בדרך פשט. אבל הרמב״ם כן מציין את הפסוקים האלה, גם בספר המצוות וגם בפרק י' מלכס ריצח. צורך לא אמר שחזל בדרך דרש, אבל כך מסוירס חזל. שמשני הפסוקים האלה אנחנו לומדים את המצווה של שמירס הגוף והנפש, לא רק הנשמה הקדושה, אלא נפש החיים שהקדוש ברוך הוא נפח באפו של אדם הראשון, דהיינו שמירס הגוף והנפש. צודק המרשו שאלה דברי השר, אבל מן הסתם השר אמר עוד דברים שחז"ל לא מצטטים. אם חז"ל מצטטים, זה הופך להיות דברי הגמרא, זה דברי חז"ל. ולא דבריו של אותו שר נוכרי. פשוטו של מיקרו, מדובר בסכנות רוחניות. אבל חז"ל דרשו מן הפסוקים האלה לשמור על החיים ולמנוע את הסכנה. האם מדובר במצווה דאורייתא או במצווה דרבנן? במנחסו של התורה בפרשס וסחנן הרחבתי בסוגיה הזו והבאתי מקורות רבים. לפי פשוטם של דברים מדובר בדאורייתא. זו מצווה דאורייתא להימנע מן הסכנה. אבל הרמב״ם כותב, הרבה דבורים אוסרו חכומים, ועובר על אחד מהם, מקן אויסוי מקס מרדוס. מקס מרדוס זה ביישום דרבונון. בלאו דיורייס יש מלכס ארבעום חוסר אחס לא מקס מרדוס. האם ניתן ללמוד מן הרמב״ם שזה דרבונון? ואם זה דרבונון, אז הפסוק זה אסמכת בעלמא. צודק המרשו. זה לא דיורייסר. פשוטה של מקרו מדובר בבית הזורה בסכנות רוחניות. זה רק אסמכת. אבל הבאתי מקורות לא לא לא. מדובר במצווה דיורייסר. אז למה מקס מרדוס? היסוד פשוט מאוד. מן התורה מצווים אנחנו להימנע מן הסכנה, אבל קשה להגדיר מה נחשב סכנה. מה רמת הסיכון? פעמים רבות בספרים שלי הדגשתי קושי להגדיר מה זה סכנה. הלא מעשים בכל יום שאנחנו עושים מעשים שיש בהם סכנת יתר לעומת אפשרויות אחרות. הדוגמה הבולטת ביותר שאני תמיד מביא. הילדים שלנו רוכבים על אופניים, על קורקינטים, הוברבורדס, רולרים, כל כך הרבה דברים. יש עוד דברים שאני הזקן כבר לא מכיר. יש לי נכדים, יש לי ילדים שאני רואה בשכונה. וכל הדברים האלה מסוכנים יותר מאשר ללכת רגלית. הדרך הבטוחה ביותר להגיע מנקודת המוצא עד ליעד הוא ללכת רגלית. כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה לאברהם אבינו, קום הסהלך באורץ. וילכו שניהם יחדיו. ואף על פי כן, אף אחד לא עשה לרכב על אופניים. יותר מסוכן כשילד רוכב על אופניים מאשר כשהוא הולך ברגל. יותר בטוח לנסוע באוטובוס מאשר ברכב. רכב, אתה יותר מוגן מאשר על אופנוע. ואם אתה צריך לנסוע ברכב, מרצדס יותר בטוח מאשר סוסיטה. כבר אין סוסיטה. כשהיינו צעירים היה רכב ישראלי סוסיטה. ואף על פי כן, אף פויסק לא קבע באיזה רכב מותר לנסוע ובאיזה אסור. רוכבי אופנועים נמצאים בסכנה הרבה יותר גדולה מאשר מי שיושב ברכב והוא יותר מוגן. בשפה המודרנית קוראים לזה סיכון מחושב. אנחנו נוקטים את אמצעי הזהירות. מי שרוכב על אופניים צריך ללבוש קסדה. מי שיושב ברכב צריך ללבוש חגורת בטיחות. עושים מה שאפשר. אבל בפועל, כל האמצעים האלה הם יותר מסוכנים מאשר אנשים הולכים רגלית, ואף על פי כן, אי אפשר. ומכיוון שמדובר בסכנה רחוקה ביותר, וכאשר אנחנו נוהגים בזהירות, עוברים את הכביש בזהירות, נוקטים בכל האמצעים שאמורים להגן עלינו, אין בזה איסור. צמח צדק ונויד ביהודה, שני גדוי להדור, צמח צדק הראשון שלחי לפני יותר מ-350 שנה, שני גדוי ליואל המלך ידשו, שמותר לאדם לסתכל כדי להביא פרנסה לביתו. מה פתאום? יש דין מיוחד, צורכי פרנסה. אני חושב שהם מתבססים על הגמורה בבובה מציע קופיות בייז, מופיע גם בבובה מציע צדיק בייז. לומדים את הדין של אכילס פויאלים, פויאל שעובד בעבודה חקלאית בבציר, בקטיף, בקציר, מותר לו לכל מן הפרי בשעה שהוא עובד בו. ולומדים את זה, כי סובה בקרב ריחו, כנפשכו, דובש עודה מויסה נפשוי אולוב. אדם מוסר את נפשו על פרנסתו. וחזל נותנים דוגמאות, אדם עולה בכבש, עולה באילן כדי לכתוף פרי, מפריס לים הגדול כדי לדוג דגים, דובש עוד המויסה נפשי עולב, מכאן למדנו שהפסוק מדבר על סחילוס פויאלים, ופויאל מותר לו לכל מן הפרי בשעה שהוא עובד, בשעת מלאכתו. אז הנוי דיבודו וצמח סדק אומרים, הרי שמותר לאדם למסור את נפשו כדי להביא טרף לביתו. אבל לא מצינו בשום מקום, בחזל, ברמב״ם, שפנוס הזה יוצא מן הכלל, שמותר לאדם למסור את נפשו ולהכניס את עצמו לסכנה בשביל פרנסה, ומה הסברה? מי אומר שאתה חייב להיות דייג? מי שאתה אומר, מי אומר שאתה חייב לטפס על אילנות? ועמדו זורים וראו צוינכם. תשאירו את זה בשביל הנוכרים. אולי יהודי אמור להיות חנווני, או סוחר, או שולחני, עבודות שאין בהם סיכון. ואני אומר, ואני הוזדעתי. אין דין מיוחד שמותר להסתכן בשביל פרנסה. מדובר בסכנה רחוקה. כל אלה שעולים בכבש, עולים באילן, יוצאים לים ונהרות הדוגדוגים, אמורים להיזהר, ונקוט בכל האמצעי המיגון והזהירות. אז לא יוצאים לדוגדוגים כאשר יש רוח סערה והים סוער, לא עולים על אילנות כאשר הם ראויים ועלולים ליפול, נוקטים באמצעי הזהירות, בונים פיגום כמו שצריך, והסכנה מועטת ביותר, בסכנה רחוקה מותר לאדם לכנס, לא רק בשביל פרנסה, גם בשביל איכות חיים, גם כדי ליהנות מן החיים. וכך אנחנו עושים יום יום. אנשים עולים ברחבלים, לפני זמן לא רב, נפל רחבל באיטליה. אחד האסונות הגדולים, 3 דורות של משפחה יהודית. 3 דורות נכחדו, נפטרו לבית עולמם. טרגדיה נוראה. אבא ואמא וילד נשאר יתום אחד. ואף על פי כן, האם נאסור לנסוע ברחבלים? לא נאסור. סכנה רחוקה ביותר, ולא מדובר בפרנסה. לא מדובר בפרנסה, אני הזדהיתי, אין דין מיוחד לפרנסה. מותר לאדם להסתכן בסכנה רחוקה כדי למלא את שגרת חייו בדרך המקובלת. אולי זה אפילו בכלל שואם מפסועם השם. אמנם מדובר בסכנה, אבל סכנה רחוקה, ואדם נוהג כדרכם של הבריות, כמנהג העולם, וכי היגב נעין איסור. ואני חושב, גם הדוגמות של אכילס פויאלים, מדובר בסכנה רחוקה שמותר לאדם לטפס על עץ, לאו דווקא לצורך פרנסה. מותר לו לצאת בספינה לים, לאו דווקא לצורך פרנסה. אנשים יוצאים לים כדי ליהנות, אנשים מטפסים על עצים כדי ליהנות, ואין בזה איסור. ואף על פי כן חז"ל דורשים דוב ושעוד המויסה נפשי אולוב. מויסה נפשי אולוב זה רב דווקא בסיכון שהוא אסור מצד ונשמרתם מאויד לנפשי שיכם. תמצס הדבור, מה שאני מתכוון לומר. עצם האיסור להסתכן הוא איסור דאורייתא. אבל יש דברים שחז"ל אסרו. אסור לשתות גילוי, אסור לשתות מנהרות בלילה, הדברים שחזל עשו לא בהכרח הם איסור דאורייתא. יכול להיות שחזל הפליגו לאסור גם דברים שמותרים מן התורה, ואף על פי כן חזל מחמירים יותר כמו בכל מקום. עשו משמרת למשמרתי. ולכן מי שעובר את דברים שעשו חזל, מה כנויסא מה כזמרדס. אבל שורש האיסור דאורייתא. דוגמה לכך הבאתי הרבה פעמים הלכות סובר של הרמב״ם. פרק י' ד' הלוך א' כותב הרמב״ם שיש מצוות רבות שמוגדרות גמילס חסודם בגופוי, שמחס חוסם וקלה, ביקו חוילם, לבוי סמייס, ניחום אביילם, הכנוסס קלה, כל אלה גמילס חסודם בגופן, וכולם מצוות מדברי סופרים, אחר כך כותב הרמב״ם אותה הלכה, וכולם כלולים, ויהפתו לריחו כמייכו. וגם פה נשאלת השאלה, ויהפתו לריחו כמייכו זה מצווה דאורייתא, אז איך כותב הרמב״ם מדברי סופרים? והתשובה מאוד פשוטה וברורה. מן התויר אדם צריך לאהוב את הבריות ולנהוג בהם מנהג הוא אוהבים. לדאוג להם, לעזור להם, להיות להם משען ומשענת בשעה צרה. אבל אין מעשים מוגדרים מסוימים שהוא צריך לעשות מן התוירו. ולכן כשחזל אמרו, ביקר חוילם, לבוי אסמס, ניחו מביילם, מכנוס אסקאלה, אלה מצוות מדברי סופרים. כאשר אתה עוסק בהם, אתה מקיים מצווה דאורייתא. כאשר אתה מתבטל מהם, אתה עובר על סדר רבנן. כי יוצא בדובר במניעת הסכנה. המצווה היא דאורייתא, ונשמרתם מועיל לנפשותיכם. אבל לא ידענו בדיוק ממה צריך להימנע. אלה הם מצוות דרבנן. ואני חוזר לשורש הדברים. אסור לאדם להסתכן. אבל קשה להגדיר מה גבולות הסכנה. וכאשר אנשים שואלים אותי שאלות מעין אלה, מבקשים שאני אקדים, מבחינה סטטיסטית, מבחינה מספרית אי אפשר. הרבה פעמים כששואלים אותי כמה זמן, אני אומר, 3:12. אבל זו שפה שאנחנו מדברים רק פעם בחודש. ראש חודש בן של, בברכס החודש. 3:11:12. חזל לא דיברו כך. אי אפשר לדבר תמיד במספרים, ואי אפשר לקבוע סטטיסטית מה נשב סכנה. הלב אומר, השכל הישר, הסברה הישרה, ככל שהמטרה חשובה יותר, יש יותר צעד היתר להסתכן סכנה רחוקה. הכל לפי העניין, אני אתן דוגמאות. במנחסו ששר עשה תשובס, חלק א', חלק בייז, אני לא זוכר איזה סימן, אבל בסוף הספר, בחלק של הלכה ורפואה, יש כמה וכמה תשובות שנוגעים לשאלה. האם מותר לאדם להסתכן? להכניס את עצמו לסכנה כדי להציל את חברו מסכנה גדולה יותר. זו סוגיה מאוד מורכבת. והרחבתי בה. והמסקנות שלי מבוססות בעיקר על תשובת הרדב"ז.
כל הלשון.
והמסקנות. כאשר מדובר בסכנה גמורה לניצול, וסכנה מזערית קטנה ביותר למציל, מידס חסידוס יש כאן. קורב לחויבו, לא חובה ממש. כאשר מדובר בסכנה גמורה למציל, ודאי שזה לא מידס חסידס, לא מצווה, אולי היתר, אולי איסור. ונחלקו הפויסקים בדובר. לא נכנס לפרטים. אני רק רוצה להסביר. כאן יש יותר מקום להקל, כי מדובר בהצולס נפושו, יזבחי בהם, להציל את הנפש, דוחה את כל הסורים שבתוירו. ולכן כאן יש נטייה להקל. השאלה שנוגעת למייסה בתחום הזה הוא תרומת כליה. בשנים האחרונות המון אנשים, ודווקא אנשים שומרי מצוות מובילים ברחבי העולם כולו, במספר תרומות הכליה. זה התחיל כאשר אנשים תרמו לבני משפחה. היום אני מכיר לפחות 100 אנשים שתרמו כליות לאנשים שהם לא מכירים, וזה המסירות נפש הגדולה ביותר שיש בדור הזה. האם מותר? הסכנה על תורם הכליה רחוקה ביותר, אבל אי אפשר לומר שאין סכנה. מדובר בניתוח לא פשוט. מוציאים איבר, הרדמה מלאה. אני יודע לפחות מקרה אחד שהתורם נפטר לבית עולמו. לא יהודי, נוכרי, אבל אחד הרופאים בצוות היה תלמיד שלי, וממנו שמעתי על הטרגדיה הזו. אי אפשר לומר שאין סכנה, אבל הסכנה קטנה ביותר. ומאידך, אלה שמקבלים את הכליות בשבילם זה הצולס נפושס ממש. ובתחום הזה אני אומר, זה לא חובה, אבל יש לעודד את האנשים ולכבד אותם. זו מצווה עצומה, וזה דוגמה. ואני מביא את הדוגמה, מכיוון שהוא מדבר בהצלת נפשות, יש יותר נטייה לומר, מותר לך להסתכן סכנה רחוקה. וככל שהמטרה חשובה יותר, יש יותר סברה לומר, מותר להסתכן, שוב, לא סכנה גמורה, אבל סכנה מסוימת. ולכן ילדים רוכבים על אופניים, אנשים בלית ברירה יושבים ברכב, אנשים יוצאים לחוץ לארץ לטיעונים, קופצים המטוסים, ממצנחים, קופים מעל צוקים ודועים באוויר כמו ציפורים. האם זה מותר? מן הסתם זה מותר. כי שוב, לוקחים את כל האמצעי זהירות. יש אסונות. יש אסונות. ויש מקרים שאנשים נהרגים. אבל המספרים כל כך מעטים, אי אפשר לומר אסור. אם ישאל אותי אדם מומלץ, לא הייתי ממליץ לו. בשביל מה? יש מספיק תענוגות בחיים שלא כורכים בסכנה. ללמוד סוגיה מרתקת, לתעמק בדבריו של רבי עקיבא איגר, תענוגות עילאיים שאין בהם סכנה כלשהי. בכל אופן, קשה להגדיר את גבול הסכנה, אבל מה שחשוב לדעת, אסור להסתכן ומדובר בסכנה באיסור דאורייתא. אמרתי מקודם, ככל שמטרה חשובה יותר, יש יותר מקום להקל. הערה כללית שאמרתי, בכל חברה מתוקנת, במדינות המודרניות, יש אנשים שמתנדבים לפעילות שיש בה סכנה מסוימת. החברה לא יכולה לחייב אנשים, אבל בחברה מתוקנת תמיד יש אנשים שמוכנים להסתכן. יחידות החילוץ. בכל קיץ, בכל בין הזמן, אם אנחנו שומעים על אנשים שהלכו לאיבוד במדבר, שנפלו מצוק לתוך ועדי, ולפעמים יחידות ההצלה משתלשלים בחבלים מתוך מסוקים לתוך ועדיות, וזה סכנה. ואף על פי כן הם עושים כך לצעי להציל אנשים. קבעים. קבעים לפעמים נדרשים לכנס לתוך בית שעולה בלהבות כדי להציל אנשים. אז יש גבול. המפקדים לא ישלחו אותם למות, אבל בכל זאת מסתכנים סכנה מסוימת, ויש קבעים שנהרגו במהלך החילוץ, כשניסו לחלץ אנשים ולהציל את נפשם. האם זה מותר לפי הלכה? בעוד כמה שנים, כאשר ראש הממשלה יהיה נציג של יהד הסטויר, אני לא יודע בדיוק שעס, יהד הסטויר, דגל הטויר, לא רוצה להיכנס למחקות פוליטיות, כשנגיע לשם נראה, אבל כאשר יבוא היום, האם יבטלו את הקבעות, את יחידות ההצלה, את כל המקצועות האלה, כי אסור אדם להסתכן, אם ישאלו אותי, ואני אהיה פויסק, אני אגיד חלילה, צריך לעודד אותם, צריך לחזק את המערכות האלה, ולא לבטל אותם. כי כאשר מדובר בסכנה רחוקה, ונוקטים את אמצעי הזהירות מצווה, מדובר בהצלת נפשות. ומכיוון שכן יש יותר נטייה להקל בהסתכנות ברמה מסוימת. ראיה לדובר הבאתי ממקור לגמרי מחודש, בלתי צפוי, חושם יש פה צמן יוד בייס. דיוני ישראל, חברי הסנהדרין הצטוו ולא יסגורו מפני איש. וזה מדובר בכל דיין, דין המומנס, דין הנפושס, בכל תחום. לא יסגורו מפני איש. כתוב בספרי, והרמב"ם מצטט את זה גם בספר המצווס. שמה יאמר הדיין, אני מתיירא, אני מפחד, שהוא ירוג את בני. תלמד לא יאמר סגורו מפני איש, אסור לך לפחד. ואני שואל, כאשר שני בעלי הדין הם רב לוי יצחוק מברדיצ'ו ורב יסול סלנטר, הדיין לא צריך לפחד שמה יהרוג את בני. אם דיין מפחד שמה יהרוג את בני, מדובר במאפיונרים, בבריונים, בפושים. והיו מקרים גם בארץ וגם ברחבי עולם ששופטים נרצחו על ידי עבריינים. וכאשר השופט הדיין מפחד שמה יהרוג את בני, ומדובר כאשר איימו להרוג את בנו, בכל זאת התורה אומרת לא יסגורו מפני איש. אז פשוט בעיניי, שכאשר דין הנפושס נהגו, כאשר בייז נגול ישב בלשכס הגוזס, כאשר הייתה מלכוס בישראל, שומרים על השופטים, על הדיונים, כשהיה מקרה כזה. גם במדינות המתוקנות לפעמים, המשטרה מצווה או גופים אחרים, גופים ביטחוניים, לשמור על שופטים, לשמור על עדים, כאשר חייהם נתונים בסכנה. אבל בכל זאת, דיין אומר שמי יהרוג את בני. לא יסגורו מפני איש, משום שהשירות שהשופטים נותנים כל כך חיוני, כל כך חשוב, שהם מצווים לא לפחד. כי אם הם יפחדו, אז להזדין ולהזדיון, ולא הנחתו בס לברום אבינו, ואיש ישראל חיים בלאו, ולכן לפעמים נעמיד עליהם שמירה. אבל גם כשמעמידים עליהם שמירה, עדיין יש סכנה. כבר קרו מקרים. ומכאן אני למד, ככל שהשירות חיוני, ואי אפשר בלתו, אי אפשר בלעדיו, יש יותר מקום להקל בסכנה. אבל סכנה מסוימת. תמצס הדבורים. החיוב למנוע הסכון הזה דיורייסר. הישום לכו ושמר לכו שמועיד, ונשמרתם מועיד לנפשו יסייכם. אבל מנתוירה קשה להגדיר את גבולות הסכנה, ולכן באוך החומים ועשו דברים מסוימים. מי שעובר על דבריהם, מה כנוי סמקס מהדוס, עבר על דברי סויפרם. ויש הרבה דברים שחכמים לא אסרו, כי החיים משתנים. בימי חכמים לא היו כלי רכב, אבל גם מרכב הסוס היה סכנה, ולפעמים נשברו גלגלי המרכבה, והמרכבה התהפכה על צידה ואנשים נהרגו. גם סוס יכול ליפול, ואנשים כבר נהרגו כאשר סוסים נפלו. ולכן, התורה וחכמים לא יכולים לציין כל מקרה. אופניים לא היו בזמן חז"ל, ובוודאי לא הוברבורדס ורולרים וקורקנטים חשמליים. ולכן כל דור ודור צריך לתת את הדעת מה מותר ומה אסור. ואני אומר את הדברים כפי שאמרתי בתחילת השיעור, לדאבון לב, בכל בין הזמנים צעירים נהרגים. ואפשר לומר בביטחון רב, לכנס לרחוץ במקום שאין מציל, זה איסור דאורייתא, כי הסכנה נוראה וקרובה. המים מלמעלה נראים רגועים. אתה עומד ליד הכנרת ונראה כל כך רגוע. ברגע שאתה מכניס את הרגל, אתה לא יכול לדעת כמה סכנות עורבות. מתחת לפני השטח, מתחת לפני המים, סכנות עורבות. והמים לא כל כך רגועים כפי שהם נראים מלמעלה. וצריך לנקוט בכל אמצעי זהירות. אסור להיכנס לרחוץ במקום שאין מציל. כשיוצאים למדבר או לכל טיול, בפרט באמצע הקיץ הארץ ישראלי, בימי החום מזיעים הרבה, סכנת ההתייבשות היא סכנה גמורה. אנשים מתים מהתייבשות, וזה קרה הרבה פעמים. סוחרים טרקטורונים ונוהגים על גבעות, על הרים, על סלעים, ומתהפכים ונהרגים. בני נוער יש להם נטייה להתלהב ולהתרגש, אבל החיים יקרים מכל דבר אחר. כותב הרמב״ם סוף פרק א' מלכס לולב, רמב״ם מדהים. פיקוח נפש לא יחכה כל המצווה שבתוירה. ולכן אמרו חכמים, תינוק שמאיסו איכוב מחמס מילה לא מעלים אותו. ואם יש לתינוק חולי כלשהו, צריך להמתין 7 ימים עד שהוא מתרפא. כותב הרמב״ם, אפשר למול לאחר זמן. אבל אי אפשר להחזיר נפש אחס מישראל לעולם. ויש אחרונים שמתקשים, למה הרמב״ם צריך להוסיף בזה סברה? ידענו וחי בהם ולא שיומס בהם. אני חושב שמי שמכיר את סגנונו של הרמב״ם יודע שהרמב״ם לפעמים מתאים את הדברים, וגם בגזי עסק כוסף נותן טעם וטבלין. אבל הרמב״ם מדגיש את החומרה של פיקוח נפש. נפש אחס שעובדו אי אפשר להחזיר לעולם. כאשר צעיר מת, בנסיבות כאלה אי אפשר להחזיר את הנפש שלו לעולם. וזה כאב לב, וזה פצע שאף פעם איננו מתרפא. ולכן אני מתחנה, אונו, אנא, שימרו ענף שויסייכם. לצערי הרב, בציבור שמדקטיק במצווס בקלקה וחמורו, לפעמים במצווה הגדולה ביותר מכל המצוות, לא מספיק מדקדקים. במצווה שדוחת כל שאר המצוות, ונשמרת מועד לנפשיכם. ואינני מסוגל להבין איך וכיצד. דווקא אנשים שמדקדקים על נטילת ידיים והלכות שבת בכל פרט ובכל עניין, איך מזלזלים במצווה שדוחה שבת ודוחה יום הכיפורים, ונשמעת מועד לנפשיכם. וזה התבטא בשנת הקורונה. רבים לא נזהרו כראוי, ומאות אנשים מתו שבדרך הטבע לא היו צריכים למות. וזה התבטא במירון ובקרלין. ובפלורידה עשרות משפחות יהודיות נכחדו, עשרות יהודים מתו, בית התמוטט, ומהנדסים התריעו שהבית הזה מסוכן, ולא שמעו בקולם. אני חושב שצריך יותר ללמד בישיבות, בחיידרים, בבתי ספר, ללמד נפש אחס שעובדו, אי אפשר להחזירו לעולם. ובכל פעם שאני מדבר על הסוגיות האלה, אינני מבין איך יכול להיות שבחורים צעירים מעשנים סיגריות? אני חושב שאדמוירים ורבונים וראש השיבס עתידים לתת את הדין אם יש בחורים צעירים שמעשנים. היום ידוע מעבר לכל ספק שאישון סיגריות הורגת אנשים. אין בזה כל ספק, רק בור ועם הארץ שלא יודע בין ימינו לשמאלו, לא יודע זאת. וזה מיותר, אין בזה שום תועלת. אני לא מכיר אדם אחד שתחיל לעשן בגיל 20, ובוודאי לא בגיל 30, אין כזה דבר. כל המעשנים שבעולם התחילו לעשן בגיל הנעורים. כי בגיל 20, כאשר אדם מתחיל להיות רציני, ולהבין מה זה אחריות בחיים, הוא לא יתחיל לעשן. זה תמיד מתחיל בגיל הנעורים. ולא נוכל לומר ידינו לא ישפכו את הדם הזה. אני מדבר על זה שוב ושוב ושוב. איסור דאורייתא לעשן. אז החוכמולוגים יאמרו, אבל גם אסור לאכול בשר שיש בו קלוריות ולשתות קוקה קולה. יש הבדל עצום. קודם כל, באמת צריך לשים יותר דגש, לאכול בריא ולנהוג בבריאות. מנחסו של מגפס הקורונה, ספר שיצא לאור לפני כמה חודשים, ספר שנכתב בדם ובדמעות, כאשר במשך כל השנה הצטברו שאלות מרחבי העולם על שולחני, ונאלצתי להתמודד עם שאלות שלוש ערום אבותינו. אבל בסימן ה' בספר הזה, כתבתי בריחות במקורות מדברי חז"ל, שלא רק שאדם צריך להתרפא אם הוא חולה, ורפו ירפא מכאן שניתן רשוס לרויפה לרפויס, אלא גם לחיות ולסגל אורחות חיים שימנעו מחלה. לסגל לעצמו אורחות חיים בריאים, והבאתי עשרות מקורות, סימן ה' במחסו של מגפת הקורונה. אבל בכל זאת, אוכל זה אוכל, הגוף צריך אוכל, הגוף צריך שתייה. יותר בריא לשתות מים מאשר קוקה קולה. יותר בריא לאכול ירקות מאשר לחם קמח לבן. אבל בכל זאת, אוכל מזין את הגוף, והגוף צריך אוכל. לכתחילה, אדם צריך להתבונן וצריך ללמוד. לאכול בריא, לשתות בריא. לעשות פעילות גופנית, ואני לצערי לא תמיד נועה דורש ונועה מקיים, בתוך עמי אינך ישבס, אבל אוכל זה אוכל ושתייה זה שתייה. אבל הגוף לא צריך עשן סיגריות כלל וכלל, ואין מזה שום תועלת, רק נזק ורק סכנה. אז יש תשובה ברב מוישה. איגרס מוישה כותב שוי מפסום השם, תורס השם אמס בפיו, רב מוישה היה תורס אמס, אבל זה היה לפני 70 שנה כשלא ידעו עדיין כמה גדולה הסכנה. כותב התרומס הדשן, שוי מפסום השם זה רק כל עוד לא יודעים. כאשר הסכנה לא ידועה, ואדם נוהג כמו כולם, כמו רבים, יש כלל שוי מפסום השם, לא כאשר הסכנה ידועה. וזה כלל פשוט בהלכה. חשוב לי לדבר בנושאים האלה, ואם כתוצאה מדבריי, אני אזכה להציל נפש אחס מישראל, יהי זה זכורי. כאילו קיים עולם נפש. מלא. אני רוצה לסיים בדברי המרשו שציינתי בתחילת השיעור. המרשו אומר שפשוטו של מיקרו מדבר על סכנות רוחניות, ואמרתי לפי פשוטו של מיקרו הוא צודק, ואין מיקרו יוצא מדי פשוטו, וגם זה קשור לבין הזמנים. אנחנו מרגישים בטוחים כאשר אנחנו יושבים בבית המדרש, המקום היחיד בעולם שבו יהודי יראי שמיים יכול להרגיש בטוח. זה מוקם אשר עשה שכינו. ואהיו להם למקדוש מעט ברוצץ אשר באו שמו. בית המדרש ובית הנקיים נקיים, מכל שמץ, מכל רבב. ברגע שאתה יוצא מבית המדרש, אתה חשוף לאלף סכנות. הרחוב מפתה, הרחוב מסוכן, וקשה בפרט לבחורים צעירים לשמור על שמירת עיניים. ולכן השם על החובש מוי נפשך ומועד ונשמרת מועד לנפש השכם, קשור לבין הזמן הם לפי כל הפירושים כולם. אני מעדיף שהורים יצאו לטיולים ביחד עם הילדים שלהם, מאשר בחורים שנוסעים לבד. בחורים שנוסעים לבד, ולא תמיד בחברה הכי טובה, ואתה לא יודע בדיוק לאן הם הולכים ומה הם עושים. אני מתנגד נחלצות לאנשים שמתארחים בבתי מלון, בתי מלון שיש בחדרים טלוויזיות, ועד בני נוער חשופים לכל הדברים החמורים ביותר שאפשר לראות בעולם הזה. צריך לשמור גם בין הזמנים, לשמור על הקדוש, לשמור על הטהר, לשמור על העיניים, ולשמור כאשר אנחנו יוצאים החוצה ויוצאים מבות הכנסיות ובות המדרשות, כי הם חיינו ואורך ימינו. ולכן גם כשיוצאים לחופש, אני מעדיף מסגרת משפחתית מאשר לתת לבחורים ולנערות לצאת לבדם. כמה שאפשר, כמה שאפשר לשמור על הילדים. בין הזמן ברוך השם יש ישיבס בין הזמנים בכל שכונה ובכל מקום. גם בבין הזמנים אנחנו מצווים לקבועייתם לתוירום. ובבין הזמנים זה הזדמנות טובה לבחורים לשמוע שיעורים אחרים, מראש ישיבס אחרים, חברוסס אחרות, אפשר ללמוד דברים אחרים. מותר גם להנות ומותר גם לטייל, אבל כאשר יוצאים מבית המדרש צריך להקפיד מאוד מאוד. אני אומר מאוד מאוד כנגד שני מאוד. השום הלכו בשמו נפשך הוא מאוד, ונשמרתם מאוד לנפש השכל. לשמור שמי הסגוב והנפש, שמירת הנשמה. שני הפירושים, ונשמרתם מאוד לנפש השכל. יהי רוצן שנזכה כולנו לחזור בשלום ולראש חודש אלול. שכולם יחזרו הביתה, שכולם יחזרו לישיבס ולכוללים במקום מקום שהוא, שלמים בגופם ובנפשם. רק שלשום היה תשע בוב, ובקרוב אלול, מהר יהיה בון הביס המקדש, שנשמע בסור יסטוי וישועס ולחומייס, ונזכה בקרוב לישועס אילומים, וביאס מושיח צדקנו במהרו ויומנו אמן.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.